Radio Sol Sion, הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, כאן נורית בן דורי שם טוב, תוכניתנו נקודת השוויון 365. כן, אנחנו בתוכנית נדבר על נושאים שקשורים בשוויון מגדרי מדי שבוע, ונפעל להעלאת המודעות וליצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין ומגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוצד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה ולמודעות ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין אתכם לצפות את כולכם ואת כולכן לצפות ולהזין לתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. אז אנחנו היום נתחיל, הרשתות החברתיות בעצם הן פלטפורמה מצוינת להשפעה על מחליטי החלטות. אנחנו ראינו את זה בסיפור עם ההתעללות המינית במלון הקורונה, שקמה צעקה וההחלטה של הפרקליטות השתנתה. אנחנו רואים את זה עכשיו, ניסיון לאפשר הפרדה מגדרית בשמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכמובן קמפיין מיטו ששינה את פני החברה. הרשתות החברתיות הן דבר מורכב, והיום אנחנו נשוחח עם אישה מהממת, דוקטור שלומית ליר, פעילה חברתית, מתמחה בתחום האקטיביזם. אם אתם תיכנסו לאינטרנט, תראו שבעצם על כל דבר יש לה מה להגיד. היא חוקרת מגדר ותקשורת, עמיתת מחקר באוניברסיטת בר אילן, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, הקימה ומנהלת מיזם חממה לקידום נשים במדיה, שנקרא פועלות ברשת, שגם אני השתתפתי בו, ומחקרה הנוכחי עוסק בחיפוש אחר מרחב ציבורי חדש, תוך שימוש ביישומי מדיה חדשה כפלטפורמה להשמעת הקול הנשי בקרב הפעילות הציבורית. שלום שלומית ותודה שהצטרפת אלינו. מה שלומך?
על התוכנית הזאת, ושמחה מאוד לקחת
בה חלק. אני ממש שמחה שהצלחת למצוא את הזמן להצטרף אלינו. יש לנו המון המון על מה לדבר היום. ההצגה שלי אותך זה רק חלק מאוד מאוד קטן מהדברים שאת עושה. את זכית בפרסים ובמלגות ובהצטיינויות. ובאמת, כשקראתי עלייך קצת ראיתי שאת באמת פועלת ברשת, כן? נאה דורש, נאה מקיים, פועלת ברשת. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. את יודעת, אפשר אולי להגיד שהרשתות החברתיות כן בעצם משמשות להשמעת קולן של אנשים, כשאנחנו מדברים ומדברות על הדברים שקרו שציינתי בפתיח. מה את אומרת על זה?
המסורתית, לעיתונות, לרדיו, לטלוויזיה, שיש בהם שומרי סף, ויש בהם פחות נשים פרשניות, פחות נשים דוברות, פחות נשים מומחיות, הרבה פעמים פאנלים שבכלל אין בהן אישה.
נכון.
זה אומנם משתנה, אבל מאוד מאוד לאט, והרשתות הן בעצם סוג של מרחב שיש בו יכולת להתאגד, מין חדר משלח קולקטיבי לנשים, להחליף דעות, חזק את ההיבט של הקול, שהוא מאוד מאוד מרכזי לפמיניזם, היכולת של נשים להשמיע קול, לקחת חלק במרחב הציבורי, להשמיע את דעותיהן ולהתאגד יחד כדי לקדם שינוי חברתי.
זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילות, אנחנו עושות את זה, אבל אפשר להשתמש בזה בצורה מיטבית הרבה יותר, זה בעצם מה שאת אומרת. נכון?
אנחנו, מי שכבר נמצאת בפנים, זה נראה לה האוריינות הדיגיטלית דבר מובן מאליו, היכולת לכתוב פוסטים, היכולת לכתוב רשימות לבלוגים, לענות, אבל במחקר שלי אני מצאתי שהרבה נשים הן לא שם, וכן נדרש תהליך התערבות, א', ללמד את הטכניקה ואת הטכנולוגיה.
תכף נדבר, שלומי, תכף נדבר על המחקר שלך, כי הוא מחקר מאוד 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 מעניין, ואני ארצה שקצת נרחיב עליו. אבל אני רוצה לשאול אותך, את בכלל הגעת מתחום של הטכנולוגיה, ובאיזשהו שלב עשית שינוי למגדר וחברה ותקשורת. אז כן, את לקחת הטכנולוגיה לכיוון החדש, אבל מה גרם לך לעשות את הטרנספר הזה, את השינוי הזה?
מאוד מאוד אהבתי את היכולת של הטכנולוגיה לבטא ידע, היכולת להתקדם, היכולת לפרש את העולם בצורה טכנולוגית, המהירות שבה הדברים קורים, הרבה דברים מאוד חיוביים שאני מצאתי בה ומאוד מאוד אהבתי, אבל באיזשהו שלב הרגשתי שחסר לי הממד האנושי. חסרה לי התרומה לחברה. אני זוכרת שבחברת ההייטק, שהייתה עדיין חברה שיושבת על מעצמה כלכלית משל עצמה, המנהל שם שם על לוח המודעות של החברה שהוא תרם 50 שקל לאיזה פרויקט חברתי, וזה היה נראה לי כל כך מצחיק, החוסר מודעות של החוויה הזאת של מבוקר עד הערב לעסוק במשהו, כשבחוץ יש עולם רוכש, של אנשים, של צרכים כלכליים, של סוגיות חברתיות, ובאיזשהו מקום חיפשתי משהו שאני יכולה יותר לתרום לחברה, ועם התפוצצות הבועה באמת התחלתי לחפש דרכים אחרות שמשלבות עשייה חברתית עם הידע הטכנולוגי שצברתי.
וזה בדיוק היה הזמן לעשות את זה. אז אני רוצה, לפני שאנחנו נמשיך ואני אדבר איתך על המחקר שלך, אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר שאת ביקשת, המכשפות, מיילל בערפל, ואנחנו נמשיך לדבר.
Thank you. נשים בתולות ותהזו איתי חלום אמיתי וכאן אסור לזייף אתה בנך מתעייף אחר קדימה נופל פתאום מתחיל לנמל כישוף כושל כישוף כושל כישוף כושל נשים בתולות גם אם יכאב לי אני לא אצרח וכאן אסור לזייף אתה גונח מתעייף אחר קדימה נופל פתאום מתחיל למלמל כישוף כושל כישוף כושל כישוף כושל כישוף כושל
שלומית, את איתנו?
כן, כן.
שלומית, טוב. תראי, את חוקרת, כן? הרבה זמן עבר מאז שדיברתי עם חוקרות. אני בעצמי בזמנו חקרתי, האמת שאני עד היום חוקרת את המוח, את נפש האדם. בהתחלה חקרתי את זה בפקולטה לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, במכון ויצמן. וראיתי שאין שם לגמרי את התשובות ואת ההבנה לנפש האדם, אז המשכתי לחקור את זה במקומות אחרים. ואנחנו רואים את זה בפועל, ובאמת להבדיל מחוקרים שיושבים להם במגדל השן, באקדמיה וחוקרים ויושבים בספריות, את חוקרת בשטח. בואי תספרי לנו קצת באמת על המחקר, על המחקר שלך, איך המדיה החברתית יכולה לקדם נשים ולסייע להם להשמיע את קולן. מה בעצם בדקת?
אחד מהמחקרים שלי שאני עדיין מפתחת אותו, זה נקרא מחקר פעולה, בעצם זה מחקר פעולה שמשלב גם היבטים של כמותיים, גם כמה פוסטים עולים, כמה ערכים נכתבים בויקיפדיה, וגם היבטים שנקראים היבטי תוכן של רעיונות עם נשים. והרעיון של מחקר פעולה זה שהחוקרת, באמת כמו שאמרת, יורדת ממגדל השן, היא נכנסת לשטח, מה שנקרא, היא פועלת בעולם כדי להטיב את מצבם של בני האדם, זה מחקר פעולה פמיניסטי, אז קהל היעד שלי הוא באמת נשים, הרצון לאפשר להן להשמיע קול, לבחון את הדרכים בהם אנחנו יכולות להשמיע קול, ובמחקר הספציפי הזה שאת מדברת עליו, בעצם בחנתי את המדיה הדיגיטלית כבמה לקולות של נשים, התבססתי על 31 נשים, שהמשותף להן הוא שכולן פעילות ציבור, כולן חלק בפעילות בסביבתיות, חלק בפוליטיקה, חלק בקידום נשים, ויצרתי, ראיינתי אותן על התהליך שהן גילו את הקול שלהן, ואחר מכן עשיתי סדנה, כמה סדנאות לאוריינות דיגיטלית בויקיפדיה, טוויטר, פייסבוק ובלוגינג, ובעצם בדקתי עד כמה ההיכרות עם אותן אתרים, אותם פלטפורמות, אפשרה להן לחזק את תחושת הקול שלהם, את המעורבות החברתית. ועוד לא תפתיעי לשמוע שבחלק כמו פייסבוק ולפעמים גם בלוג, התחושה של הקול התחזקה, לא אצל כולן, אבל אצל חלק גדול מהמשתתפות. לעומת זאת, טוויטר הרבה פחות.
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת תחושת הקול התחזקה?
שאת יכולה לכתוב, שמה שאת אומרת הוא חשוב, שאת מסוגלת להעלות פוסטים, רשימות על דברים שחשובים לך, את יכולה לייצר סביבך קהילה, שאת הופכת להיות מעורבת חברתית בקבוצות שהן dedicated לסוגיה כזו או אחרת, את בעצם הופכת להיות אישה יותר משפיעה, לא רק מחוץ לרשת, כי זה כבר נשים שהן אקטיביסטיות, הן כולן היו פעילות,
כן.
אלא גם משתמשת ברשת כדי להשמיע קול. להשמיע קול, להביע דעה, לקחת חלק בחיים החברתיים, ומתוך בקשה להשפיע, מתוך הבנה שמה שיש לך להגיד הוא משמעותי.
אז בעצם את אומרת שברשתות שאפשר לכתוב יותר, כמו בפייסבוק ובאינסטגרם, שם אפשר יותר להשמיע את הכל להבדיל מהטוויטר, למה את מתכוונת?
הדבר שלי באמת עלה שהטוויטר פחות, לפחות לנשים בתחילת דרכן הדיגיטלית הוא לא היה כלי, רובן לא אימצו אותו, לפחות לא בהתחלה, אולי אחרי כמה שנים מעט מהן התחילו להיות יותר פעילות בו, וויקיפדיה גם זה מרחב דיגיטלי, למרות שבהתחלה חלק גדול מהאנשים הביאו רצון לתרום לידע, לכתוב ערכים, אודות נושאים שחשובים להם ועדיין אין להם בית בויקיפדיה, אנציקלופדיה מקובנת. בסופו של דבר חלק גדול מהאנשים לא כתבו, ואני כתבתי על זה מאמר שמתאר את הסיבות למה אותה פלטפורמה לא אפשרה להן או לא עודדה אותן להשמיע את הקול שלהן.
את מדברת על ויקיפדיה. את מדברת על ויקיפדיה?
כן.
אז למה? למה נשים לא יכולות? בסוף ויקיפדיה זה פלטפורמה בכלל. הרשת זו פלטפורמה שפתוחה לכולם, כל אחת יכולה לכתוב מה שהיא רוצה, אין פה לכאורה תקרות זכוכית, ומה מונע מהם לעשות את זה? ולפחות בוויקיפדיה.
לגמרי, זה לא כמו עיתון או טלוויזיה, שיש לך מה שנקרא שומרי סף, זה מי שהעורכים אחראים, ומעט מאוד נשים יכולות פשוט לכתוב איזה רשימה, לשלוח לעיתון, והיא תתפרסם. אז כביכול, במקום כמו ויקיפדיה, שהוא גם, יש לו חזון מאוד יפה, של שיתוף כלל הידע האנושי, ותרומה לאנושות, וגם היבטים של העצמה באמצעות העלאת חומרים לרשת, כתיבה, הנחכה של פרויקט כזה או אחר. Mm-hmm. אז כלומר, ההיבט המעצים נמצא שם, אבל בפרקטיקה הסמויה מאחורי השטח, יש שם הרבה מלחמות עריכה, יש שם מיעוט של נשים, יש שם הרבה פעמים אווירה לא נעימה, אווירה מאוד כוחנית.
למה את מתכוונת מלחמות עריכה ואווירה כוחנית?
מלחמות עריכה, הרבה פעמים נשים, במיוחד בתחילת דרכן של מתחילות לכתוב, מחקרים מראים שמוחקים יותר את מה שהם כתבו, שעורכים יותר את מה שהם כתבו, ובאמת, מישהי שיושבת, אני ישבתי פעם עם מישהי והשקיעה, והיא כתבה ערך על משהו שהיא מומחית מספר אחת בישראל בתחום הזה, סוג מסוים של יוגה, והיא כתבה ערך ממש יפה ולתפארת, ומהערך הענק הזה נשאר אולי, נשארה איזה פסקה אחת מרוב שערכו ומחקו, ובעצם לקחו ממנה את תחושת סמכות הידע שבהלכה למעשה היא קיימת. אז הרבה פעמים, וזה אני חייבת להגיד, זה לא רק בישראל, התופעה הזאת של מיעוט נשים עורכות, זה תופעה כלל עולמית, ובאמת ברגע שכחוקרת את מתחילה לכתוב את זה, את גם מתחילה לחשוב על הדרכים, לשנות את המצב הזה, מה ייצור אווירה שמקבלת יותר נשים, מה יאפשר לנשים לקחת חלק ביישום הזה, באתר הזה שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי חלק גדול מהידע שלנו נובע מזה שאנחנו פותחים גוגל, מקלידים איזשהו ערך, איזה בן אדם או איזו אישיות, ומה שקופץ ראשון זה ויקיפדיה.
כן, אז בעצם מה שאת אומרת זה שלכאורה, וזה לא לכאורה, זה כאילו מה שנתפס באג'נדה הכללית, שדעתן של אנשים נחשבת פחות משמעותית, כי צריך לערוך אותן יותר. זה בעצם מה שאת אומרת, וזה מה שצריך לשנות.
נכון, נכון. האמת שזו פרקטיקה שהיא קורה כמובן גם מחוץ לרשת. הרבה פעמים שנשים מדברות, משסעים אותן יותר.
נכון.
הרבה פעמים אישה תגיד משהו, אף אחד לא יתייחס, גבר יגיד אחריה את אותו דבר ויקבל תגובות.
נכון.
גם על זה יש מחקרים מאוד מאוד מעניינים.
נכון, לא מזמן.
ולמרבה הצער...
כן, לא מזמן ישבתי אצל הספר וגיליתי שאני צועקת. כי הייתי צריכה להגיד את מה שרציתי להגיד, ופשוט היה לו דברים יותר חשובים להגיד, והייתי חייבת לצעוק, וזה לא משהו ש... גבר היה עושה, היו נותנים לו לסיים תמיל, את מה שיש לו להגיד, בלי שהוא צריך, בלי שהוא מרגיש צורך להרים את הקול כדי שישמעו אותו. אני לא שומעת אותך.
אומרת שהסוגיה של הקול היא מאוד משמעותית, ולא תמיד ברשת הדבר, התיקון הנחוץ לחוסר ההקשבה לנשים, לחוסר המקום שאנחנו מקבלות בתרבות, בכלל בכלכלה, במקומות מרכזיים בחברה, התיקון הזה יכול להיעשות ברשת. הוויקיפדיה היא דוגמה לכך שלמרבה הצער זה לא תמיד קורה, ושנדרשת הרבה התערבות שעד כה לא צלחה כדי לשנות המצב הזה ולאפשר לנשים להשמיע את קולן.
כן, עכשיו...
ולחלוק את הידע שלהן כסוכנות ידע.
נכון, כי בסוף הידע הזה זה... זה בדיוק 50% של הידע שאנחנו לא מקבלים, ואנחנו מבססים את החיים שלנו על ידע חסר. מהתוצאות של המחקר שלך, באיזה שלב נשים מזהות את כולן ויודעות מה בעצם הן רוצות להשמיע? כי את יודעת, אנחנו כילדים, וזה לא רק נשים, זה גם גברים. ילדים גדלים בבית, הם מסתכלים על ההורים שלהם, הם האוטוריטה שלהם, הם אלה שקובעים, ואיכשהו אנחנו גם מדברים את ההורים שלנו, ולא רק את ההורים שלנו, גם את הסביבה המשפיעה והמשמעותית יותר שלנו. ולוקח זמן עד שילדים באמת יודעים לזהות את הקול שלהם, ולזהות קודם כל, ואחר כך להשמיע אותו. וזה לא בעיה רק של נשים ורק של גברים, או רק של נשים, אבל מעבר לזה שיש ילדים שתמיד יודעים מה להגיד והם אומרים ולא משנה מה יגידו להם, אבל יש הרבה ילדים שלא. אז איפה, למה נשים לא מזהות ולא אומרות את הקול שלהם, או באיזה שלב זה כן קורה?
את מאוד צודקת.
אני לא שומעת אותך.
אני אומרת שזה קורה בשלב שקיימת הסוגיה של קול, בעיקר בקרב בנות, שמאבדות את הקול שלהם. קרול גיליגן, החוקרת, עשתה מחקר, היא פגשה ילדות בגילי 8-9, ושאלה אותן שאלות על דעותיהן, על נושאים שונים בעולם, והילדות היו נפלאות, הן אמרו לה כל מיני תשובות נורא חכמות, הן היו נורא ברורות על מה הן רוצות, במה חשוב להן, במה מעניין אותן, במה דעתן. היא פגשה את אותן ילדות כמה שנים אחר כך בגיל ההתבגרות, ופתאום הם לא ענו לה. הם לא ענו על השאלות, והיא זיהתה שתיקה. את השתיקה הזאת ניתן לייחס הרבה פעמים לגיל ההתבגרות, לרצון של בנות למצוא חן, וההבנה שנשים או בנות דעתניות פחות נחשבות, ואז באמת בגיל ההתבגרות קורה דבר מאוד מאוד חמור להרבה מאוד נערות, שהן מבטרות קצת לעצמן, הן פחות משמיעות את הקול שלהן, הן הרבה פעמים, גם אם היו לפני זה, היה להם כישרון בתחום ריאלי, הן בוחרות תחומים אחרים, יותר מקובלים, שיותר נהוג לשייך אותם לבנות. וזה שינוי שקורה בגיל מאוד מוקדם, זה תופעה שהמחיר שלה הוא מאוד מאוד כבד, הוא נמשך לכל החיים. גם כל העניין של החזות, שבגיל הנעורים פתאום נערות מבינות ששופטים אותנו על איך שאנחנו נראות ולא איך שאנחנו נשמעות, גם זה כמובן משמעותי. ובמחקר שלי, כפי שאמרתי, נשים מדהימות, חזקות, משמעותיות, שהן נורא פעילות, גיליתי להפתעתי שרובן ככולן, לא רובן, בוא נגיד מתוך 31 נשים, 28 נשים, גילו את הקול שלהם בשלב מאוחר בחיים.
שזה אומר באיזה גיל? מה זה מאוחר בחיים?
כשהן היו כבר נשים בוגרות, אחרי גיל 20, לפעמים הרבה אחר כך.
20 זה מצוין.
והייתה הייתה פעולה, לפעמים בגיל 30, לפעמים בגיל 40, הייתה פעולה שקרתה, למשל, אם למשל הם השתתפו בסדנאות העצמה, שפתאום הם התהפכו לגמרי והבינו שיש להם את הרשות לעשות דברים על דעת עצמם, להגיד דברים שהקול שלהם משמעותי, או שהם קראו ספר, או שהם עברו איזושהי חוויה, או השתתפו, זאת אומרת, היה צריך לקרות איזה משהו, גם אפילו אישה מאוד מועצמת, שאמרה לי שהיא גדלה עם אמא פמיניסטית, והיא בקיבוץ, אז גם היא סיפרה לי שרק שהיא יצאה מהבית, והלכה ללמוד, זאת אומרת, פתאום נפל הסימון שהיא יכולה לבחור מה לעשות עם החיים שלה. אז הנשים ישראליות במדינה דמוקרטית, שכביכול הכל פתוח בפניהם, יש להם את זכות הדיבור, על הנייר לפחות, גם הן לוקח להן זמן, וזה מתאפשר רק מתוך משהו שמוציא אותן מסלול שבו הן לא מגשימות את עצמן במלואן. זה עלה מהמחקר שלי, וכמובן מאוד מעניין לראות מה קורה עם נערות שגדלות בתקופה שונה, בתקופה הנוכחית, האם הן גדלות לתוך תחושה של קול, לצערי וממה שאני מתחילה לראות מעבודה חדשה שלי, אני לא בטוחה שזה אכן קורה.
לפי מה שאני רואה בשטח ומהיכרות שלי, באמת בשלב הזה של גיל ההתבגרות, פתאום הן נכנסות לאיזושהי בועה, וכל מה שהיה בהם וכל מה שהם הוציאו כזה בלי שום מחסומים ובלי שום מעצורים בגיל הצעיר שהיה כל כך מלבב ומלא שמחה וכן, פתאום נעצר ונחנק מחשש שמה יגידו ואיך יגיבו ואיך אני נראית ואיך אני נשמעת, וזה בושה, סוג של בושה להביא את עצמך ולהמשיך להיות מי שאת פשוט. אבל את יודעת, זה גם התהליך שכולנו עוברים, התהליך המודע שכולנו עוברים. אנחנו נולדים ואנחנו עצמנו, ואנחנו ילדים ששמחים ועושים מה שהם רוצים, ולאט לאט אנחנו משתנים או משנים לנו את הדרך, או הופכים אותנו למשהו אחר בהתאם לדעת הסביבה, וכל הבגרות, עד שאנחנו מתים, אנחנו מנסים לחזור ולהיות מי שהיינו כשהיינו ילדים. הדבר הזה ענקי, בלי כל ההטיות הסביבתיות. אז מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אחד הדברים שאת עושה למשל זה פרויקט פועלות ברשת, שגם אני השתתפתי בו במסגרת מרכז נשים בראשון לציון. תספרי לנו עליו.
באמת פועלות ברשת התחיל...
אני לא שומעת אותך.
גם חממה לקידום נשים במדיה הדיגיטלית, שנועד לחזק את התחושה של המסוגלות העצמית, את התחושה שאת יכולה להביא את עצמך, להשמיע את קולך, לכתוב, לעלות פודקאסטים כפי שאת עושה, או לשדר ברדיו הדיגיטלי, ושהדעה נחשבת. והמוטו הוא, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי, שזה מפרקי אבות, ואני לוקחת את המוטו הזה, ואני אומרת, אם אין אני לי מי לי, אם את לא תביא את עצמך, ותגידי מי את, אף אחד לא יעשה את זה במקומך, על החשיבות שלנו להציג את עצמנו, להגיד מי אנחנו, לגלות את הסוד של האישיות שלנו, של המחשבות שלנו, זה אחד, וכשאני לעצמי, מה אני, הכוח של הקבוצה, הכוח של נשים, להתאגד יחד, לחזק זו את זו, הסולידריות החברתית, ככוח מניע, ככוח להבין שאת לא לבד בחוויה הזאת של השיימינג שאת דיברת עליה קודם, בחששות, אלא ברגע שאת חלק מקבוצה ויש לך את התחושת שייכות, זה מאוד מאוד עוזר, ואם לא עכשיו ומתי, זה באמת המדיה הדיגיטלית מאפשרת לנו לפעול במהירות, בשגר ושלח, כפי שקוראים לזה, לכתוב, לעלות לרשת ולהתחיל בעצם את התהליך הזה של הפיכה לדמות ציבורית, לדמות שהיא חלק מהמרחב הציבורי, שמה שהיא אומרת נחשב, שהפנים שלה מוכרות, שהקול שלה מוכר, שיש לה תמונה, שיש לה שם. זאת אומרת, הנוכחות הדיגיטלית, האומץ, זה נראה לנו מובן מאליו שכל אחד תפתח את הפרופיל, שכל אחד תשים תמונה.
זה מאוד קשה.
אבל...
זה מאוד קשה.
זה לא כל כך פשוט, צריך את העזרה, והסדנאות שעשיתי גם אחרי המחקר, גם עם הקבוצה המקסימה בראשון לציון, אני זוכרת את איריס קאגן, כוח מניע של נשים, אז באמת, התפיסה הזאת, חלק מהאנשים, חלק גדול מהאנשים שפגשתי שם, התחילו, פשוט פתחו פרופיל בפייסבוק, ומאז הן לא מפסיקות לכתוב. וזו תחושה נהדרת של באמת שינוי, והיכולת לשנות, והיכולת לחזק נשים, ולהגיד להם, תשמיעו מי אתן. זה חשוב למציאות, העיקרון של המגוון, העיקרון של נשים שמגיעות ממגוון מיקומים, משמיעות קול, משתפות בחוויות שלהם, ובעצם שוברות לאט לאט את הפטריארכיה ואת התפיסה המאוד צרה של העולם. אנחנו כבר רואות את זה עם תנועת מיטו, ששינתה מאוד את כל ההתנהלות כלפי נשים. רק באמצעות ההשטג גם אני, מיטו, גם לי זה קרה. ההוצאה של החוויה של ההטרדה מהרשות הפרט לכלל.
כן, אז בעצם מה שאת עושה בפועלות ברשת זה גם לסייע לזהות את הקול שלך, כי אם את לא מזהה את הקול שלך, אין לך מה לכתוב ברשת, וגם לכתוב, וגם להתחיל לכתוב ולכתוב, זה אומר איכשהו גם לוותר על על הפרטיות באיזשהו אופן, חשיפה וגילוי, וזה משהו מאוד מאוד קשה. הרי אנשים יודעים שמאוד מחקרים מראים שאחד הפחדים הכי גדולים זה לעמוד מול קהל או לעמוד מול מצלמה, ובעצם לכתוב בפייסבוק זה כאילו לעמוד מול קהל, וצריך להתמודד פה עם פחד מאוד מאוד גדול, ורק כשאת באמת יודעת מה את רוצה להגיד, את יכולה לעשות את זה. ואנחנו רואים גם נשים שמתעסקות, אנחנו רואים די הרבה פוסטים של נשים שמתעסקות יותר בעניינים נשיים, בחינוך, באסתטיקה, אבל פחות בעסקים ובכלכלה ובפוליטיקה. ואני חושבת שכדי שאנחנו כן נוכל, את יודעת, להשפיע באופן שווה גברים ונשים למצות 100% מהפוטנציאל של האנושות, אנחנו צריכות להתחיל לשלב ידיים, אבל להיות שם זה ההתחלה בעיניי, וצריך להיות שם עד שמזהים את הכל.
אבל אני גם הרבה פעמים אומרת שאת הכל מזהים תוך כדי כתיבה. את כותבת, את שולחת, את רואה את זה בעיניים מבחוץ, זה כבר לא שלך, זה באמת נמצא בעולם, וזה כן דורש המון אומץ להשמיע קול. כי את לא יודעת תמיד מראש מה תגידי, ובטח ובטח שאינך יודעת מה יהיו התגובות. ולכן התהליך הקבוצתי הוא מאוד מחזק, כי את לא עושה את התהליך הזה של הקפיצה למים הדיגיטליים, מה שנקרא, לבד. יש לך עוד שותפות לעשייה הזאת, את בחלק ממסלול, אבל את מגלה מי את באמצעות השמעת קולך. הרבה פעמים זה הפוך, את לא מחכה לחשוב על מה את כותבת, על מה שחשוב לך, על מה שמשמעותי לך, וככל שאת כותבת יותר, ככל שאת משתתפת יותר, את באמת מגלה את עצמך בתהליך, וכמובן גם זכותך להשתנות. יכול להיות שדעה שכתבת לפני כמה שנים, את לא היום תשמיע דעה אחרת, או תכתבי אותה אחרת, וזה מאוד טבעי. ורק עוד הערה אחת, החינוך, נכון שרוב העוסקות בחינוך, רוב העוסקים בחינוך הם נשים, העוסקות בחינוך למעשה, אבל כמובן שחינוך זה תחום שהייתי רוצה לראות בו גם גברים וגם נשים, זה אחד התחומים הכי חשובים לשינוי פני החברה, וכמובן מאוד מאוד משמעותי לעתיד של כולנו.
אז אנחנו נעבור עכשיו לשיר לליאת גוריש, קחי את זה ככה.
את יודעת, זה הזמן שלך, זה הרגע הנכון. עכשיו את יכולה לפרוס כנף, לעוף גבוה בלי ליפול. את רואה עכשיו, את נרגעת עם הזמן, הכל נראה לך די מוזר. שלא עשית זאת בזמנים אחרים, קחי את זה ככה, אל תחפשי זה הרגע הנכון. עכשיו את יכולה לפרוס כנף, לעוף גבוה בלי ליפול. מהססת קצת, לפעמים לא בטוחה, את יודעת זה נמצא, ולא עוזב כי זה עמוק בפנים.
חזרנו, לפני שאני, אני רוצה לשאול אותך על היצירות האחרונות שלך, אבל אני רק רוצה לציין משהו בקשר למיזם הזה של פועלות ורשת, שבהמשך שלו את גם עשית תערוכה, תערוכה של, של פוסטים, תערוכה קבוצתית נודדת, כן, כן. נשים, נשים מדברות דיגיטלית, ואני חושבת שזה אחד הדברים היותר משמעותיים, שנשים כותבות פוסט, והפוסטים שלהם תלויים עם התמונה שלהם, מוצגים לרווחה או לציבור, למשל בעיריית ראשון לציון. זה היה מיזם מהמם שנתן המון עוצמות לנשים, ובאמת הראה שהן יכולות. ואני ראיתי דווקא בפעילויות שעשתה איריס קאגן המדהימה, שיועצת ראש העיר לשוויון מגדרי לשעבר, לפני עורך הדין דנה איזנר לוי, שהיא לקחה נשים, שנשים שבאמת לא העיזו, עשו פעולות וגילו את עצמם ופרחו. היום אני רואה אותם מציפות את הרשת בכל מיני נושאים ותחומים, וממש ממש שפו על המיזם הזה. ואני רוצה, את יודעת, את הוצאת לאחרונה ספר שירה להשמעת, שעוסק בהשמעת הקול הנשי, שנקרא לפרוס כנף. אני אשמח אם תקריא לנו שיר מהספר, שימחיש לנו את המושג הזה של הקול הנשי, לדעתך.
אני אשמח מאוד. אני אקריא את השיר זהות נכתבת בדיו סמויה.
את לא שמעת אותך משום מה?
אני אומרת שאני אקרא את השיר זהות נכתבת בדיו סמויה.
אוקיי, בבקשה.
להיות אישה בצו תרבות משמע להיות האחרת ביחס לאחד. להתבטל ולקבל זהות המכוננת מהחוץ כלפי הפנים. את החומה שלא את בנית, שברי מהפנים החוצה. בני מחדש גבולות, שפה והבנה אחרת.
בהחלט.
יצרי מקום, חלל, זהות לא ממוכנת. בחרי היותך רק את.
אמן. חשוב מאוד.
וזה הספר יצא ממש ממש עכשיו.
כן, ויש השקה גם?
כן, יש השקה, אירוע השקה באוניברסיטת תל אביב, בספרייה ללימודי מדעי החברה, בעשירי לשישי, בין 12:15 ל-1:45, וזה פתוח לקהל הרחב, זה יערך פנים מול פנים וגם בזום.
מעולה, וזה באמת שירים שלפחות השיר הזה שיקראת, זה, זה בדיוק מדבר, אני מדבר על הנקודה הכי משמעותית לפתוח את העצמי הנשי, את האני הנשי, ולפרוץ ולעשות את הדברים. ובאמת אני מאחלת את זה לכל אישה. פשוט להיות מי שהיא ולנסות ולהשיל מעליה את כל המחסומים. אחד הדברים המקסימים שעשית זה אגדה פמיניסטית לפסח, שבעצם מנחיכה בבתים רבים את הקול של הנשים, גם סביב השולחן בליל הסדר. כן, זה ארבעת הבנים הפכו לארבע הבנות, טקסטים חלוציים וטקסטים שמשנים ומעדכנים את הטקסטים הקיימים. אני אשמח אם תקריא לנו גם קטע מהאגדה הפמיניסטית.
זה באמת נוצר מתוך הבנה שבאגדה לא מוזכרות נשים.
אין נשים.
ובאמת יש את
הטקסט. אף אחד גם לא ילד את הגברים. זה כאילו, כל הבנים לא היה להם אימא.
אז נכון, יש איזשהו היבט, גם ארבעת הבנים, והגדת על הבנך, זאת אומרת, המוטיב של הבן, בן זכר, תמיד אומרים, מאוד חוזר באגדה, וזה מאוד הפריע לי. יצרתי בעצם על בסיס האגדה הקיימת, אגדה אלטרנטיבית, היא נראית ככה, ואני אקריא קטע. בשיר וברכה נקיים פסח, זה פסח, פמדבר, כהלכה, נקדש את הערב במילותינו, נרחץ כאב זכר מטרידנו, נסלול כפס שביל דרכנו, נמרק מרור סבלותינו, נכרוך שירנו וסיפורנו, נערוך נכתוב דברי ימינו, נחשוף צפונות קורותינו, נברך ונתברך בתיקון חיינו. נהלל את השוויון ואת זכויותינו.
אמן.
כהלכתנו.
אמן ואמן. ואיך המחירה של האגדה הזאת בשוק?
בחג הבא אנחנו נעשה אירוע פסח אלטרנטיבי, כבר החלטנו, נעשה אותו באוניברסיטת תל אביב, זה התכנון, עדיין לא ממש דיברנו על הפרטים, אבל זה התכנון. השנה פשוט לפני החג פרסמתי, ובאמת הייתה ענות מאוד מאוד יפה. כן, אני מקווה שבאמת יהיה לגם איזשהו אירוע שנקריא את הטקסטים האלה ונאפשר לעצמנו לחוות לפחות את היכולת גם להתחבר למסורת וגם לתקן אותה, להכניס את מה שחסר, להביא את עצמנו ולברך את עצמנו גם מתוך זכירת העבר המצרים של החיים של נשים בעולם המודרני ולאורך ההיסטוריה, וגם את התקוות והברכות שלנו לשנה, לכל שנה חדשה.
אני מקווה לראות משפחות שהבנים והאבות יסכימו להקריא אגדה כזאת, ואפשר גם ליצור משהו שהוא באמצע, שהוא גם וגם, שיקבד גם את הבנים וגם את הבנות, שיהיה ארבעת הבנים וארבע הבנות.
פחות חלק באמת מאמצות רק את האגדה הזאת, אבל אני מניחה שזה מיעוט רב, גם בגלל שהיא עדיין לא לגמרי קיבלה את הפרסום, פרסום כלל ארצי, אבל יש בהרבה בתים ש... אני הייתי איתן בקשר, הם קראו חלקים ממנה, קראו, בחרו משהו וקראו אותו, וזה בהחלט הוסיף עוד נדבך לאירוע הפסח, שהוא אירוע מאוד משמעותי.
פשוט נותן מקום לשינוי מודעות, בהחלט. לא צריך רק לשמור על הישן, צריך גם לחשוב על החדש ולקיים שינוי. טוב, יש לי, אני רוצה לשאול אותך, איך את חושבת ש... בתקופה שאת מקיימת ופועלת לקידום שוויון מגדרי, מה את רואה שקרה בפועל? כן, את יודעת, המחקר של הערכה של ארגון הכלכלי העולמי אומר שהפער המגדרי ייסגר תוך 136 שנה, אחרי ששנה שעברה זה היה 100 שנה. אבל איך את רואה בתקופה שאת ברשת ופועלת בתחום המגדרי, איך את רואה את השינוי שקרה בשנים האלה?
זה באמת דרך חתחתים, הרבה עליות והרבה ירידות, ולא הכל ברור, אבל כן, אנחנו כן רואות שינוי, וכן הרשת, למרות שהיא הרבה פעמים גם משעתקת את אותם מבנים חברתיים, את אותו דיכוי, ולפעמים אפילו מעצימה אותו,
כן.
בשיחים כוחניים.
היא לא יכולה לעשות משהו אחר, זה מה שהיא יודעת.
אבל היא גם כלי מאוד משמעותי להתאגדות של נשים ולהעלאת מודעות, והמון אתרים היום פשוט סופרים, כמה נשים קיבלו את האוסקר, כמה נשים שחורות קיבלו את האוסקר, כמה שחקניות שחורות משתתפות בסרטים. זאת אומרת, יש המון אתרים בישראל ובעולם שבהם החוויות, אחת מתוך אחת בישראל היה אתר, מקבלות, חוויות שונות, מקבלות מקום, מחלצות נשים מבדידות, מאפשר להתאגד, יש המון קבוצות גם בוואטסאפ שמתאגדות, גם של נשים שרצות לפוליטיקה, וכל ההיבט הזה של סולידריות, של חיזוק, של השתתפות בהפגנות, של לקחת חלק, הוא חלק גדול מזה, לקחת חלק במרחב הציבורי, חלק גדול מזה מתקיים באמצעות המרחב הדיגיטלי. אז אני בהחלט, בהחלט רואה שינוי. חלק ממה שדיברנו עליו נכנס למיינסטרים. אפילו בתקשורת הטלוויזיה, בתקשורת המסורתית, אנחנו כן מתחילות לראות קצת יותר נשים פרשניות, קצת יותר נשים, גם קצת יותר עיסוק בנושאים של שוויון חברתי, שוויון של נשים.
תדעת, אתם זה שאנחנו... עצם זה שאנחנו סופרים ואנחנו רואים כמה מגישות יש בענייני צבא, וכמה תסריטאיות יש, וכמה יוצרות יש של שירים. עצם זה שאנחנו רואים את הבעיה, זה כבר חצי דרך לפתרון שלה, ואנחנו בהחלט בדרך הנכונה. רצית? אני לא שומעת אותה? כן.
אני חושבת שזה מאוד תלוי בנשים, בעוד ועוד נשים, בעוד ועוד ארגונים שיקחו על עצמם את המשימה הזאת, היא לא קורית מעצמה. חסרים עוד שחקנים מבחינה של ארגונים שדוחפים נשים ומאפשרים להם גם לדעת איך לכתוב לרשת, איך נשים יכולות לקדם את עצמן. זה תהליך שדרושים בו, דרושה בו התערבות, הוא לא קורה מעצמו. וכמובן כל אישה שמצליחה, היא נותנת השראה לנשים נוספות.
לגמרי. אפרופו אישה שמצליחה, אני רוצה לשאול אותך, מי האישה שלך? מי האישה שעוררה ומעוררת בך השראה ומלווה אותך בחיי היום-יום ובעשייה שלך הכל כך חשובה? אני לא שומעת. עוד פעם.
אני אומרת שההוגה שמאוד השפיעה עליי היא חנה ארנדט, היא כתבה על האומץ להשמיע קול, על האומץ לקחת חלק בחיים החברתיים, על העובדה שכל מי שמשמיע או משמיע את קולה, יכולים, הדברים שלהם יכולים לנוע בעולם עד קץ הימים, יכולים להשפיע. היא בעצם תיארה חברה אידיאלית שהייתה קיימת בעבר, במובן מסוים, ביוון העתיקה, שבאמת החיים החברתיים נסובו סביב הדיבור, סביב הפעולה, ולא סביב היבטים קפיטליסטיים של כסף ושל צבירת נכסים. ההגות הזאת, המשמעות שלה מאוד מדברת אליי, וכמובן יש פשוט אין ספור נשים שהן האימהות הרוחניות שלי, מלבד האימה המאוד אהובה שלי, שאת ספר השירים שלי אני מקדישה לה. הרבה מאוד נשים שהן בעצם בזכות הדיאלוג, לפעמים זה דיאלוג שהוא דרך הספרות, המשוררת ברכה סרי למשל, דיאלוגים גם עם נשים שאינן בחיים, דרך הכתיבה שלהם. אני חושבת שדיאלוגים כאלה בעצם מאפשרים לנו לגלות את עצמנו, מחזקים אותנו ואת ההבנה של החשיבות של לקיחת חלק פעיל בחיים, והביטוי העצמי והמאמץ להביא את עצמך ולהשמיע את הקול שלך.
בהחלט, בהחלט, ואני תמיד מאמינה ש... איך אומרים? כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, וכל אישה...
המורה, נורית, המורה מגיעה.
המורה מגיעה, צודקת. את רואה זה, כל פעם אני אומרת, אנחנו כבר קורבנות של החינוך המעוות, הנפוץ. ולוקח גם לנו, גם מי שמודע מגדר, ומי שמדבר מגדר, ומי שמפיץ מגדר, גם הוא, השלוש שנים הראשונות של, של הילדות, צרבו לו במוח תפיסה מגדרית מעוותת, ועם כל הרצון לשנות אותה, ועם כל התהליכים, זה מאוד קשה לשרש את ה... את התפיסות הלא נכונות, אבל זאת העבודה שלנו, והמטרה שלי זה, בסופו של דבר, זה חינוך מגיל 0 עד 3, כדי שהתפיסה הזאת לא תושרש לנו במוח, ושלא נצטרך מגיל 3 להתחיל ולשנות אותה ולתקן אותה, אלא שהיא תצמח נכון מלכתחילה, כי ככה המודעות שלנו גדלה. אז טוב, אז... אני שוקלת אם לשאול אותך עוד שאלה, אבל אני רואה שהתוכנית הבאה פה אחרינו. אז אני רוצה להודות לך מאוד 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 שהיית איתנו פה היום, על העשייה שלך שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי. וזהו, אנחנו איתך בדרך שלומית, ופה תמיד לעזרתך ולסיועך, ותמשיכי להפיץ את קולך ברשת, ותמשיכי להפיץ... לחזק ולהעצים נשים שיציפו את הרשת. ותודה רבה רבה שהיית איתנו היום.
תודה רבה רבה נורית, ובאמת היה לי לעונג להשתתף בתוכנית המקסימה שלך.
היה לי לעונג להיות איתך. ותודה לכם, צופים וצופות יקרים, ואחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ונסיים עם קורין הלל, זן אדיר.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים. יושב מול המסך ולא אכפת לי מה הם מדברים, אני רואה אותך, את הדמות שלך. כן, כן, יושב מול המסך ולא אכפת לי מה הם מדברים, אני שומע אותך, את הצחוק שלך. שומרים נגיעה וגם שני מטר, שמיים סגורים וגם בית ספר, הולכים לבידור וזה בסדר. ומה נשתנה? זה ליל הסגר. אוי אוי, הטירוף הזה יחלוף מהר ויחד יתגבר, אני מבטיח לך. האביב מגיע והחום יופיע ונזיע גם, החיידק הזה ילך בחול, עוד נתחכך, אני מבטיח לך. הקיץ הקרוב יבוא בטוב, נגור בחול